פרשה שעוסקת הרבה בגאולתם של ישראל. יש שם הרבה דיבורים של בלעם על אחרית הימים, על כך שעם ישראל ישלוט על כל העולם, וירום מאגג מלכו ותנשא מלכותו. ממש על ימות המשיח, לא רק שהשם ימלוך לעולם ועד, אלא שעם ישראל יזכה לממש את מלכותו של הקדוש ברוך הוא לעולם ועד. אבל אנחנו יודעים שגם מי שמעריך את עם ישראל לא בהכרח שהוא יודע לאהוב אותו. היו כאלה שהעריכו את עם ישראל ושנאו אותו, שנאו את עם ישראל. אחד הדוגמאות הכי טובות זה בלעם, כן? חכמנו אמרו על הפסוק, לך אשר יצחה את אשר יעשה העם הזה לעמך. אז מסבירים חכמים, אמר בלעם לבלק, אלוהם של אלו שונא זימהו, והם מתאבים לכלי פשטן. למה כלי פשטן? מכיוון שזה מה שהיו לובשים המצרים, והם 40 שנה הולכים עם אותם בגדים. בוא ועשייך עצה, עשה להם כליים, זאת אומרת אוהלים, מחיצות, ויושב בהם פרוצות, זקנה מבחוץ ולילה מבפנים. וכשהם ימכרו להם כלי פשטן, עשה להם כליים מהר שלג עד בית הישימון. הכוונה מהר שלג זה הכוונה מהחרמון עד בית הישימון, זה עד אזור ים המלח. והושיב בהם פרוצות, זקנה מבחוץ, ילדה מבפנים, הכוונה צעירות בפנים. בשעה שישראל אוכלים ושותים ושמחים ויוצאים את אל בשוק, אומרת לו הזקנה, היא אתה מבקש כלי פשטן? אז הוא מתחיל לבדוק, לראות בגדים, אין בזה שום איסור. זקנה אומרת לו בשווה, ובפנים יש צעירה, אומרת לו, בוא תיקח בחצי מחיר, בפחות שתיים ושלוש פעמים. וככה הוא בא פעם, פעמיים, שלוש, הוא כבר מתרגל ללכת לצעירה, שזה יותר זול, ואומרת לו, הרי אתה כבן בית, שב, ברור לעצמך, תשתה משהו. וצרצורי של יין אמוני מונח אצלה, ועדיין לא נאסר יין שלו של עבודה זרה, אמרה לו, רוצה לך שתשתה כוס יין, שותה, הוא שותה, ככה משתחרר, והוא אומר לה, איש המעילי. אומרת לו, אין בעיה, רק אצלנו זה נוהגים שאתה לפני כן עושה איזושהי פעולה מושל מול האליל שלנו. אומר לה, מה, אני לא עובד עבודה זרה? אומרת, לא, 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 רק צריך לפעור, זה לא ממה, לא צריך להשתחוות לו. וככה על דבר זה מתו 24,000 מעם ישראל, עד שאליהו עוצר את המגפה, פנחס הוא אליהו. למה אומרים פנחס הוא אליהו? כי ההתמודדות הזאת היא התמודדות שהייתה אז ממש קודם כניסתם של עם ישראל לארץ ישראל, וההתמודדות הזאת היא ההתמודדות שתהיה תמיד קודם גאולתם של ישראל. מי שקורא את הסיפור של עלייה של ימי בית שני, אותו סיפור בדיוק. גם שם אנחנו שומעים על עם ישראל שמושיב נשים אשדודיות, מואביות, אמוניות, מכל האומות, ועזרא מצליח לחלץ אותם מנישואי התערובת הללו. לצערנו יש היום בעולם, בגלות, כן? כמעט בכל מקום בעולם יש היום נישואי תערובת ברמה של כמעט 60% או 58% תערובת. יש מקומות בעולם, בעיקר באירופה, שזה כמעט 100%. אסון גדול. פעם נתניהו קרא לזה שואה שקטה. לצערנו, הרפורמים מעודדים, מעודדים וטוענים שיהודי שמתחתן עם יהודייה הוא גזען. ויהודי שמתחתן עם גויה זה הבשורה של האנושות. שיגעון, אבל זה מה שהם אומרים, לצערנו קירב, ולא פלא שהם מעודדים נישואי תערובת, ורובה דרובה של הילדים שלהם לא מגיעים בכלל לבתי הכנסת, ולא רואים את עצמם בכלל כיהודים, הם בכלל אפילו לא באים לבית כנסת רפורמי ביום כיפור שיכול להיות בשבת. כלום. תוצאה של חינוך קלוקל. טוב, זה לא הנושא שלנו, הנושא רק להבין שהבעיה של נישואי תערובת היא בעיה קשה, גם בארץ יש, אם כי באחוזים מאוד מצומצמים, פחות מ5%, אבל עדיין זה כואב מאוד וצריך גם בזה לטפל. נחזור לעניינו עכשיו, הסיפור שמתואר פה, הוא סיפור שמתחיל בכך שבוא, תשב, תאכל, תשתה, דברים של מה בכך שאין בהם איסור, כן, לא נאסר באותה תקופה יין של גויים, אז פשוט היין זה בסדר, כמעט כלי פשטן זה גם בסדר. אבל לשבת עם אישה נוכריה ולשתות את היין, למרות שזה לא נאסר עדיין, אבל כל אדם בר דעת מבין שזה דבר שמביא קלקול. וכך אנחנו יודעים שיש בתורה איסור של אישה סוטה. כל הסיפור של סוטה היא לא שבעלה מצא שהיא חלילה חיה חיי איסור עם גבר זר, אלא פשוט ונסתרה ונטמע. עצם העובדה שהיא מתייחדת, מסתתרת עם גבר זר, שבעלה ביקש ממנה, אני מבקש ממך, אל תדברי איתו, אל תשבי איתו, אל תשתי איתו כוס קפה, כן? יש הגדרות מה זה כינוי, אל תפגשי עם פלוני בסתר, כך אומר השולחן ערוך, כן? אני מבקש ממך, אל תדבר, והיא הלכה וישבה איתו בסתר, היא נאסרת על בעלה, עד שהיא תשתה מי סוטה, בימינו הרי אין מי סוטה, אז במקרים כאלה חלילה היא צריכה להתגרש. אבל אנחנו לא דנים עכשיו במקרים שהבעל אמר לאשתו, אל תסתרי עם פלוני. שזה ממש, והיא כן נסתרה, הכוונה התייחדה עם אותו אדם. שזה ממש בעיה שכמו שאמרנו, איסור תורה. אבל יש שורש לאיסור ייחוד גם באיסור תורה. התורה אומרת שייחוד פנייה זה גזירת חכמים. אבל ייחוד עם אישה נשואה זה איסור תורה. איסור תורה, אומרת הגמרא זה אסור מהתורה, והגמרא באיזה מקור. הדבר הזה ממש חמור, אפילו בלי שיש בעל שאשתו אומרת לו, או אישה שבעלה אומר לה. אלא עצם זה שאתה מתייחד עם אישה נשואה, תכף נראה מה זה דיני ייחוד, זה אסור. ואני אומר לכם, הניסיוני של רב, כן, שכל כך הרבה צרות נוצרות מזה, שאנשים לא מתכוונים חלילה לעשות שום איסור, ודאי לא לפעול עם אשת איש, אבל מתירים לעצמם... כן, לשבת יחד, לדבר, לשתות יחד, לשתות משהו, לאכול משהו, דינימוס, כן, ללמוד יחד אולי, חברותה, דברים מהסוג הזה, שהם ממש איסור תורה. ואנחנו רוצים לדבר כאן על הדברים, כדי שאנחנו נזהר שחליל על דבר כזה לא יקרה. התורה מדברת על איסור שבו בעל אומר לאשתו, אל תתייחדי עם גבר פלוני, והיא עשתה את זה, דיברנו. מה קורה אם האישה אומרת לבעלה, אני מבקש ממך שלא תתייחד עם הפקידה שלך, עם המזכירה שלך, עם אישה כזאת או אישה אחרת בעבודה, מה הדין? יש לזה תשובה, תשובה שמביא הראש, ומופיע בבית יוסף, בסימן כף בית, על בחורה רווקה שעובדת בבית ראובן כמנקה ומבשלת, בימים נגיד מזכירה, ויצא קול שמתייחד עמה. אז שאלו את הראש, האם בני משפחתה יכולים למחות שלא תעבוד אצלו? אמר להם הראש, מה זה קשור לבני משפחתה? ודאי שהם יכולים למחות, אבל אפילו הציבור, בית הדין, צריך לכפות אותה להוציאה מביתו. כן? כאשר יש חשד, אז צריך להוציאה מביתו, ונדבר על זה תכף במקורות. המקור הרגיל, כמובן, בגמרא מסכת יבמות, שמספרת על אדם אחד שאמרו, יצא קול, לא עדים, לא משהו על פי שניים עדים יקום דבר, אלא יצא קול שהוא בקשר לא בריא עם, עם חמתו. הגמרא אומרת שפעם אחת הוא עבר ליד הבית של חמתו, לא נכנס, עבר ליד הבית שלה, כן? ורב הלכה אותו מלכות. עד כדי כך. אתה חשוד בדבר, אתה אומר לא היה שום דבר. עצם העובדה שאתה חשוד, ואתה עובר במקום הזה, רק כמה עבר במקום הזה, אומרת הגמרא, מלכות מדרבנן. עד כדי כך, הדבר הזה חמור, לכן צריך מאוד להיזהר. עוד יש בשולחן ערוך בשם שוט הריבש, אשת איש שטוענת על איש אחד שהוא רודף אחריה והוא מכחישה. כן? לצערנו יש דבר כזה, אנחנו נפגשים במקרים כאלה, שזה דברים שבדרך כלל נעשים בסתר ואין להם עדים. אבל היא טוענת על איש אחד שהוא רודף אחרי במקרישה, ואין לה הוכחות, אז לא מלכים אותו כמובן, כי זה לא דבר שמוכח, ולא עשה, הוא לא עשה שום דבר, אולי סתם תופלת עליו איסור, אבל גוזרים עליו שלא ידבר עם הכלל. ואם ידבר איתה, ינדו אותו. וראוי לגעור בו, בנזיפה, ולאיים עליו, שאם לא יתנה כשורה, יבדילו מביניהם לרעה וידחו בשתי ידיים. אל תדעי כך, כן? וכמובן גוזרים עליו שלא יהיה גור בשכונה שלה. אני אומר את הדוגמאות כדי להבין שיש בזה הדדיות. זו דוגמה אחת שאנחנו מכירים אותה, שהיא דוגמה של נשים נשואות, שהייחוד איתם הוא כמו שאמרנו איסור תורה, ולפעמים גם מלכים עליו מלכות מדרבנן. יש עוד דוגמה של איסור עם ייחוד פנויה. הגמרא אומרת שדוד ובדינו גזרו על איסור ייחוד אפילו עם אישה פנויה, אפילו טבלה, כן? הסיפור היה כמובן בעקבות המעשה של אמנון ותמר. תמר הייתה נערה יפה ואמנון התאווה לה, ומישהו נתן לו עצה שיעשה את עצמו חולה ויבקש ממנה שתבוא ותכין לו אוכל מיוחד לביבות, והיא נפלה בפח הזה ועשתה את מה שהוא ביקש. וכשכולם יצאו, אז הוא פשוט אנס אותה. ואחר כך הוא שנא אותה וגירש אותה. תניה, משמד רבי יהושע בן כורחה. גדר גדול גדרה תמר באותה שעה. אמרו, לבנות מלכים כך. לבנות אדיוטות על אחת כמה וכמה. אם בת מלך, שיש מי שיגן עליה ויש מי שישמור עליה, כן? אם היא נכנסה למקום כזה, תראו מה קרה. סכנה קרתה, התרחשה. כן? לא שהיא האשמה, אבל זה מה שקרה. אז כל שכן בנות אדיוטות שאנשים מרגישים יותר בקל לפגוע בהם על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, נשים צריכות מאוד להיזהר, לא להגיע למקומות כאלה, שמישהו אפילו הגון, הרי הוא היה אח שלה מאימא אחרת, כן? ולכאורה הכל היה בסדר, את רואה שמשהו חשוד, תיזהרי, תברכי. אם לצנועות כך, לפרוצות על אחת כמה וכמה. אמר רבי יהודה אמר רב, באותה שעה גזרו על הייחוד ועל הפנויה, כן? שנאמר, הגמרא אומרת את כל המקורות. זאת אומרת, ייחוד פנויה נאסר, והריבש כותב שזה מדובר בפנויה שהיא טבלה, שבזמנם אנשים היו טובלים לצורך אכילת טהרות וכו', דברים שצריכים לאכול אותם בטהרה. אבל אם היא נידה, לא טבלה, זאת אומרת, איסור ייחוד איתה הוא איסור מהתורה, וגם איסור קרבה איתה הוא איסור מן התורה. הדבר הזה צריך הרבה זהירות. עוד יש הלכה שאומרת שאדם צריך להיזהר מפני חשד. זאת אומרת, גם אם נניח הוא הולך עם ביתו או עם אשתו, שזה דבר שאין בו איסור, נכון? אם מותרת לו, אין איסור ייחוד עם הבת, ואין איסור ייחוד עם אחותו, ואין איסור ייחוד עם אשתו, עם אשתו ועם אמא שלו. כן? אבל הגמרא אומרת, אין הכל מכירים בקרובותיו. ואדם צריך להיזהר לא להתנהל איתם במקום ציבורי, שכולם יגידו, רגע, מה האדם הזה מדבר איתם? כן? זה לא דבר שמתאים. מה, על מי נאמר איסור ייחוד? אמרנו שזה בכל אישה שהיא לא מותרת לו, חוץ מהקרובות הכי קרובות שלו. וזה דבר שיש לו שני גדרים. יש גדר אחד של רגיל, זאת אומרת, ייחוד אקראי, כשאדם באופן אקראי מתייחד עם אישה, בנסיעה, במשרד וכו', בבית, זה עובד לבית וכו', ויש ייחוד קבוע. כאשר יש קשר קבוע בין האישה לבעל, נדבר על זה בסוף השיעור, כאשר יש נגיד מורה לתלמיד או מורה לתלמידה או דברים מהסוג הזה, או עובדים שעובדים באופן אינטנסיבי או אחד שעסקיו עם אנשים, כל הדברים האלה הם דינים מיוחדים, נדבר עליהם בהמשך. עכשיו אנחנו מדברים רק על מקרה של ייחוד אקראי. אז ייחוד אקראי אמרנו שלבני ביתו מותר, אבל נקרא לכם מה שכותב הירושלמי. רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי אומר, אדם מותר להתייחד עם אמו, עם ביתו, אבל עם אחותו מותר לאדם להתייחד ולא לדור אמא. מה פירוש לדור אמא? כשהוא דר בבית, הורים וילדים, ויש אח ואחות, אין בזה שום בעיה. אבל כשאדם גר לבד, הוא לא יכול לדור בדירת, מה שנקרא, דירת רווקים הוא ואחותו. זה אי אפשר, כי זה כבר חשד ואיסור, ואולי גם כן מקום לתקלה. כשהם בבית, יחד עם ההורים, אין בזה איסור. כשהם באקראי נמצאים בבית ומתייחדים, אין בזה איסור. אבל לגור יחד, הוא ואחותו, בבית אחד, בלי שיש הורים איתם או משהו כזה, זה אסור. מה זה ייחוד? הייחוד זה עצם השהות ביחד. עצם השהות ביחד, אפילו שאין נגיעה ואין דיבור ואין שום דבר אחר, רק עצם השהות של גבר ואישה שהם אסורים זה לזה, ביחד זה איסור וזה איסור תורה. זאת אומרת, אדם צריך לדעת, גם אם הוא אומר, אני מכיר את עצמי, שאני יודע שאני לא יפול ולא יחטא ולא יקרה שום דבר וכו' וכו', עצם השהות ביחד היא שהות שאסורה. ויש סיפור בגמרא על חכם אחד, קראו לו רבי אמרם חסידה, שהגמרא אומרת שמחמת צדקותו וקדושתו וחסידותו, הוא נקרא בשם הזה, רבי אמרם חסידה, כן? ופעם אחת אומרת הגמרא, הביאו שבויות שפדו אותם, פדו אותם מהשבי, והיו שבועות אצל עובדי כוכבים, שילמו עליהם כסף רב, ופדו אותם, והביאו אותם לעיר, ואמרו, איפה נשים אותם, באיזה מקום נשים אותם, שיהיו שמורות, שאף אחד לא יתעסק איתם, ולא יחשוב שאף אחד לא מגן עליהם, אז הם אולי, אנשים ירשו לעצמם מה שאסור. אמרו, המקום הכי בטוח, זה הבית של רבי אמרם חסידה. מספר את הגמרא ש... למרות שהוא היה ידוע כלפי כולם כחסיד, הוא ביקש שישימו אותם בקומה שנייה, היה לו הבית עם שתי קומות, והמדרגות היו מדרגות כאלה שניידות, כבדות מאוד, ניידות, שכדי להזיז אותם ממקום למקום, היו צריכים שניים, שלושה אנשים. אמר רבי אמרם חסידה, ליתר ביטחון, תזיזו את המדרגות, כדי שלא יקפוץ עליו יצרו. מספר את הגמרא שבלילה כולם הולכים, הוא לבד בבית, והשבויות נמצאות בקומה השנייה, והמדרגות יזיזו אותם כדי שלא יהיה חלילה ייחוד, אבל יצרו התגבר עליו, ורבי אמרם חסידה לוקח את הסולם הזה, ומחלץ מתוך עצמו כוח גדול, מצליח להזיז את הסולם הזה, כי היצר הרע נותן לאדם כוח, הוא מזיז את הסולם הזה בעצמו למקום ומתחיל לטפס. והוא אומר לעצמו, רגע, מה יקרה? הוא לא מצליח להתגבר על יצרו, ואז הוא צועק, אש, 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 שריפה, אש, תנו רבי אמרם, אש, אש, דולק את הבית של אמרם, כולם שומעים, שריפה, טוב, אז לא היה מכבה אש, כולם לוקחים דליים של מים ורצים לבית של רבי אמרם, איפה אש? הוא אומר להם, היצר הרע, טוב שבאתם, עכשיו אני לא אחטא. הגמרא מספרת את זה לא חלילה כדי לבייש את רבי אמרם, אלא כדי לומר לנו שאין בנושא הזה שום תעודת ביטוח לשום צדיק ושום חכם ושום אדם. עצם השהות ביחד עם אישה היא דבר מאוד מסוכן. הגמרא מביאה שם עוד הרבה דוגמאות, לא אפרט אותם בסוף קידושין, כדי להבין כמה הדבר הזה הוא דבר מסוכן, ואין שום ביטחון לשום אדם. אף אחד לא יכול להגיד, אני מוגן, אני חסיד, אני כלום, שום דבר. הגמרא מספר את הסיפורים כדי שנבין כמה הדבר הזה חמור. מה נקרא מקום ייחוד? אז כל מקום שהוא נעול, אבל נעול הכוונה, לאו דווקא מנעול עם מנעול, עם מפתח, אלא נגיד, יש חדר של מנכ״ל, שאף אחד לא יעיז להיכנס בלי לדפוק בדלת. זה נקרא נעול. אדם גר בבית, הדלת לא נעולה, אבל שום שכן לא יעיז להיכנס אם הוא לא ידפוק לפני כן. זה נקרא נעול. נעול אין הכוונה דווקא נעול עם מנעול, אלא כל דבר שאף אחד לא יפתח אותו מחמת פרטיות נקרא נעול. ולכן אם ניקח את הדוגמה הכי פשוטה, מישהו בא לתקן משהו בבית והאישה נמצאת לבד, וזה שעות שאף אחד לא מגיע, אז כדאי להשאיר את הדלת פתוחה. אפילו אם היא פתוחה קצת, זה מספיק. כן? ואז זה פותר את העניין של ייחוד. אבל לא רק בית, אלא נגיד ואדי, או חורשה, או פארק גדול, שלא עוברים שם אנשים, כן? מטיילים באיזה מקום, מקום מבודד, למרות שאין שם חדר ואין שם מנעול, זה לא משנה, זה נקרא ייחוד. אותו דבר מקלט או חצר אחורית של בניין, זאת אומרת, מקום שהוא לא נעול, אבל זה מקום שאף אחד לא עובר שם. גם שזה בתוך השכונה ובתוך הבית, אבל זה כזה מקום, מקום שאנשים לא עוברים שם, עוברים בחדר מדרגות, עוברים, אבל במקום הזה לא עוברים, אז גם שם יש ייחוד, כמו שאמרנו, זה יסוד דאורייתא. כן, וגם לפעמים רכב יכול להיות מקום של ייחוד. אם הוא עובר, אם הוא נוסע במקום שבו חשוך ולא נוסעות מכוניות, אז יש בזה ייחוד. זה לא אומר שאם אדם נוסע בתוך העיר זה בסדר, אבל בתוך העיר אין בזה ייחוד, יש מקרים שזה גם לא במקום. אבל נגיד למשל, אם הבעל אומר לאישה, אני מבקש ממך, אל תיפגשי עם פלוני, והם נוסעים יחד באוטו, נגיד בעיר, החלונות שקופים, כל אחד רואה אותם, אין בזה שום חשש, אבל במקרה שהבעל אומר לאשתו, שהאישה אומרת לבעלה, אני לא רוצה שתדבר עם פלונית, הוא לא יכול לקחת את הטרמפ, הוא לא יכול להגיד, אני צריך לעשות אותו טובה, חסד, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל עבודה וגמות חסדים, חסדים כאלה אל תעשה. לקחת אישה טרמפ, לקחת גבר טרמפ, זה נושא מאוד מורכב, אני לא אומר שזה אסור באופן טוטלי, אבל במקרה שהבעל אומר לאשתו, אני לא רוצה שתפגשי עם פלוני, או שהאישה אומרת לבעלה, לא רוצה שתפגשי עם פלונית, וזה ודאי מקרה שבו אסור לקחת אחד את השני, לקחת אותו נחשד ונחשדת בטרמפ. יש כלל שאומר שאם הבעל נמצא בעיר ויכול להיכנס כל רגע, לא חוששים לייחוד. למה? כי היא יודעת, האישה יודעת שבעלה יכול כל רגע להיכנס, זה נקרא בעלה בעיר, או שאשתו בעיר, ואז הם לא, אין בזה איסור. אבל זה צריך לדעת, מה זה נקרא בעלה בעיר? אם בעלה יודעת שבעלה עובד בעבודה מ-8 עד 4 בבנק ולא יכול לצאת. גם שבעלה עובד בבנק במרחק שתי רחובות מהבית, זה לא נקרא בעלה בעיר, כן? וכן להפך. בעלה בעיר כוונה שהוא יכול כל רגע להיכנס, ויש לו את המפתח, ויכול לשים אותו בדלת ולהיכנס. לא כשיש מפתח תקוע מהצד השני, שאם מפתח תקוע מצד שני, הוא לא יכול להיכנס. זה לא נקרא בעלה בעיר. בעלה בעיר הכוונה שיש לו מפתח, הוא יכול להיכנס בכל רגע, והוא לא צריך להטריע, להודיע ושום דבר. במקרה כזה, זה לא נקרא ייחוד. אם נחזור ואמרנו, אם הבעל מטרה באשתו, האישה מטרה בבעלה, אתה לא תיפגש עם פלונית, את לא תיפגש עם פלוני, במקרה כזה, בעלה בעיר לא מועיל. אמרנו שכשאין בעלה בעיר צריך דלת פתוחה, יש שאלה, מה הדין עם הדלת נעולה והחלון פתוח? אז זה תלוי, חלון באיזה גובה הוא נמצא. חלון, אם זה במקום שאנשים יכולים לעבור ולהסתכל. כי אנשים בדרך כלל לא נכנסים מחלון. אם זה חלון שפתוח כמו חלון ראווה לשוט הרבים, שכל אחד יכול לעבור ולראות משוט הרבים, זה בסדר. אבל רוב החלונות שאנחנו מכירים, הם חלונות שפתוחים לצדדים, לעברור. העוברים ושווים לא יכולים דרך אותו חלון לראות שום דבר. אז ודאי שזה לא מועיל. גם כמובן חלון לא מועיל, במקרה שנמצאים בחדר אחר, החלון מהחלון אתה יכול לראות את המטבח, אתה לא יכול לראות את הסלון, אתה לא יכול לראות חדרים אחרים. אז חלון פתוח לא מועיל, רק דלת פתוחה זה דבר שמועיל, כן? עוד דבר חשוב, אמרנו שיש דלת לא נעולה, זה פותר את הבעיה של ייחוד, אבל צריך לדעת שאם למשל, יש שעות שאנשים לא נכנסים, זאת אומרת, שעות לילה, אלה שעות שבדרך כלל אנשים יותר מקפדים על פרטיות. בשעות היום, אז יכול להיות שנפקד בדלת, נכנסת, בלי רשות, עם רשות, על פי הלכה, זה לא נכון ככה לעשות, אדם לא יכול להיכנס לבית חברו בלי לדפוק, גמרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא שונא את מי שנכנס לבית חברו, בלי לדפוק בדלת, בלי להודיע. אפילו בעל לאשתו, אישה לבעלה, בדרך כלל צריכים להיכנס, להודיע, הנה, באנו. או לפתוח מנעול, לא משנה, כל דרך שהיא, שהם יודעים שהם, אבל לא להיכנס באופן פתאומי, כל שכן אדם לבית חברו. אבל יש אנשים שככה נוהגים. אנשים נוהגים ככה, אם הם נוהגים, זה ביום, לא בלילה. בלילה לא מצוי שאנשים נכנסים, ולכן לילה, אפילו אם הדלת לא נעולה, זה עלול להיחשב כמו מקום נעול, ויש בזה איסור ייחוד. מה עוד שלילה זה בדרך כלל לא זמן שאנשים נפגשים אחד עם השני. זה לא זמן לפגישות עבודה בלילה, זה לא ראוי, כן? זה דבר שלא לא במקום, לא נכון. אמרנו שרכב זה מקום שלפעמים יש בו ייחוד, לפעמים אין בו ייחוד. זה תלוי אם יש וילנות או אין וילנות, אם מכונות שקופים, מכונות אטומים. אבל הדבר הכי משמעותי ברכב שנסיעות ארוכות, זה דבר שאסור. למה נסיעות ארוכות הן דבר שאסור, כששניים בבעל ואישה שלא נשואים זה לזה? עצם הנסיעה הארוכה היא דבר שיש בו קירוב דעת. וכל דבר שיש בו קירוב דעת, אז כבר דיני ייחוד מסוג אחר, שנדבר עליהם בסוף הדברים האלה. כל מה שדיברנו זה נסיעה קצרה, נסיעה אם יש אנשים אחרים, וכדומה. זה לא אומר ש אסור לקחת טרמפ. יש מקומות שבהם אתה לא יכול להשאיר אנשים בצד הדרך. במקרה כזה צריך מאוד להיזהר שלא ישבו ליד הנהג או ליד הנהגת, אלא ישבו מאחורה, שלא יהיה שיחה באמצע, שזה לא יהיה באופן קבוע, שזה יהיה חד פעמי, שלא יהיה מקום חשוך, שאין קירוב דעת, שוודאי אין חשד עליהם, כן? אבל זוג שנחשד, בין אם בעל מאשתו, בין אם מאנשים אחרים, לא יכולים לנסוע, אפילו לא ברחוב העיר, אפילו לא באמצע היום, לא יכולים לשתות בכוס קפה ובית קפה, למרות שזה לעיני כל האנשים. עצם הקירוב הוא דבר שאסור. דוגמאות של דברים זה על מקרים מגילים. במקרה שיש קירוב דעת בין האנשים, זה כללי מסוג אחר לגמרי. ממש כללים מסוג אחר לגמרי. נקרא לכם את ההלכה, זה גמרא במסכת קידושין, אומרת הגמרא, לא ילמד רווק סופרים. מה פירוש? אדם רווק לא יכול ללמד תלמידים בבית ספר, תלמידים, לא תלמידות. אומרת הגמרא, למה הוא לא יכול ללמד תלמידים? אומרת הגמרא, מפני שהאימהות של התלמידים מצויות אצלו, להביא את בניהם לבית הספר, לכן רווק לא יכול להיות מלמד, נשוי יכול ללמד. אותו דבר את הגמרא, לא תלמד אישה סופרים, אישה לא תלמד, כי לפעמים האבות מביאים את ילדיהם אליה ללמד, וזה עלול ליצור קרבה. שימו לב, פה יש חומרה מיוחדת. בכל דיני ייחוד, אנחנו לא גוזרים שמה הם יוסיפו איסור. אתן לכם דוגמה. אמרנו, אם הדלת לא נעולה, אין בזה איסור ייחוד. אתה לא אומר, רגע, אולי הם ינעלו ויהיה ייחוד. לא. אם זה לא נעול זה מותר, אם זה נעול זה אסור. לא חוששים שמה ילכו עוד צעד אחד קדימה. אבל כאן, במקרה של יש קשר קבוע, זאת אומרת, כל יום האימהות מביאות את הבנים שלהם, או האבות מביאים את הבנים שלהם, וזה דבר שקורה באופן תדיר, במקרה כזה כן חוששים. כל שחוששים גם לעבור שלב, כן? ולכן לא, פשוט אסור ליצור מצב שבו יש התחככות קבועה של, של גברים ונשים, שאסורים זה לזה. אף על פי כן בימינו מקילים, יש הרבה מורות, מורים רווקים. למה? מכיוון שבימינו, לא כמו פעם, בימינו, האימהות לא מביאות את הילד ומסורות אותו לידי המורה. וכן לאבות לא מביאים את הילד ומסורים אותו לידי המורה. הם שחררים אותה בדרך כלל לפתח בית הספר, ויש שומר ונכנס, ואין קשר הדוק יומיומי בין ההורים לבין, לבין המורים או המורות. ולכן בימינו התירו מורות או מורים באופן שכזה. אבל... אבל בימיהם, שזה היה, היו מביאים, מוסרים את הילד מיד ליד, זה היה אסור. זה סוג של כולה שמקילים היום. עוד אומרת המשנה במסכת קדושין, מי שעסקיו עם אנשים, לא יתייחד עם אנשים, ולא ילמד אדם את בנו אומנות אנשים. זאת אומרת, מי שרגיל להתעסק עם אנשים, הכוונה יש לו חנות שמוכרת בגדי אנשים, וכן על זה הדרך, כן? אז הוא, יש, לא התייחד עם אנשים. אז כולם שואלים, מה זאת אומרת, לכולם אסור להתייחד עם אנשים, מה ישנה? מה ישתנה הדין הזה שאתה אומר שמי שעסקיו עם אנשים, לא התייחד עם אנשים? יש בזה 4 או 5 דעות. רש"י אומר, אסור להתייחד גם עם הרבה נשים. זאת אומרת, בדרך כלל, אנחנו רואים שיש הרבה, אין בזה איסור. אבל מי שעסקיו עם אנשים, הוא רגיל בהם, והם רגילות בו, ואולי נוצר קירוב דעת וקירות, והם מרשים לעצמם יותר, אז אפילו עם הרבה נשים הוא לא יכול להתייחד. דעת רבנותם בתוספות, מי שנמצא תדיר עם נשים, כן, אפילו עם אשתו אמו לא יכול להתייחד איתם. למה? מכיוון שעצם השהות וה... שהם שותים יחד, ואוכלים יחד, ואין ייחוד, עם אשתו אמו אין שום איסור ייחוד, כן? איסור ייחוד זה כשהוא והיא לבד, כשאשתו אמו אין ייחוד, אבל עם אותם נשים שהוא תדיר איתם, אסור להתייחד, וזה דוגמה למשל, לשאלה שאנחנו שואלים הרבה פעמים, האם מותר... ללכת לבילוי שעושים מטעם העבודה. מקום עבודה, עושות גיבוש, ואומר לכל העובדים, תביאו את בני הזוג שלכם, נלך לשבת במלון באילת. כן? מכיוון שהם תדיר עובדים זה עם זה, אז לפי דעת תוספות אסור ללכת לבית מלון הזה, כי זה, לצערנו, השבתות האלה, שבתות כיבוש האלה, או סופי שבוע של גיבוש, הם מקור לכל כך הרבה תקלות, כל כך הרבה תקלות, ואדם צריך לדעת להיזהר מזה. וגם יש לחץ חברתי, תבוא, כולם הולכים, וזה, תבוא, כולם הולכים, לא חביבי, זה לא מתאים. כן, שבתות גיבוש כאלה זה דבר שצריך המון זהירות, המון המון זהירות, אמנם מה שאמרנו זה דעת רבונותם בתוספות, אבל אדם צריך להיות חכם, עיניו וראשו, לדעת ש... אם יש יותר מדי כימיה, יותר מדי קרבה, זה לא בריא. וזה גם נכון לגבי חדרי מורים. באמת טוב עושים במקומות שיש חדרי מורים נפרדים לגברים ונשים. ואם זה חדר אוכל אחד, אז כאילו חדר מורים אחד, אז חדר מורים כזה צריך להיות מחולק. האגף הזה נשים, האגף הזה גברים. לא שהמורים והמורות יושבים ושותים יחד קפה ואוכלים ומקשקשים ומספרים חוויות, ממש לא. זה לא איזה חומרה או עידור, זה משנה מפורשת. מי שעסקיו עם אנשים, זה יכול להיות גם כן בימינו גם מורה או מורה, לא התייחד איתם, אפילו אשתו אמו. דעת הרמב"ן, הוא אומר, אפילו יש כמה גברים. שבדרך כלל זה לא ייחוד, פה זה ייחוד. דעת התוספות, תוספות ראש ופני יהושע, אומר העובדה שהם רגילים זה בזה, היא לא שום כולה. וזה נפקמינה לכל מיני תנועות נוער מעורבות. תנועות נוער מעורבות, העובדה שהם רגילים ביחד, ומשחקים יחד, וגדלו יחד אולי אפילו מילדות, כן? ברגע שהם מגיעים לגיל של איסור ייחוד, דהיינו 13 לבנים ו-12 לבנות, יש אומרים אפילו קודם לכן, ברגע שהם מגיעים לגיל של ייחוד, 9 או פחות, עצם הרגילות שלהם יחד לא, היא לא שום תעודת ביטוח שהכל יהיה בסדר. לצערנו, כולנו מכירים אין ספור סיפורים של מרצים באוניברסיטה שכשלו, עובדים בתיאטרון, עובדים בקולנוע, אפילו רבנים, שכשלו, וזה דבר שצריך זהירות, וזהירות מרובה, במיוחד כאשר הקשר הוא קשר קבוע, זה נקרא מי שעסקיו עם אנשים, זה דבר שמאוד מאוד צריך זהירות, וכך פוסק השולחן ערוך. אחת הדוגמאות שמהם אנחנו יכולים ללמוד על הדבר הזה, זה הסיפור של רות ובועז. הסיפור שם שרות היא מגיעה מבית לחם, אין להם מה לאכול. נעמי אומרת ללכת לקט בשדה, בשעה שהקוצרים קוצרים. אז יש דין של לקט שכיחה ופאה. לקט הכוונה, מה שאתה קוצר, הקוצר בדרך כלל תופס את התבועה ביד אחד, אם המגל קוצר אותה ביד השנייה, ואורז אותה ועושה מזה אחר כך אלומה. בדרך כלל נופלים כמה שיבולים תוך כדי הפעולה הזאת, זה נקרא לקט, וההלכה אומרת שמה שנופל, אסור לקוצר לקחת, אם זה מעט, אם זה הרבה, אם זה מעט הוא אסור לו, אם זה הרבה מותר לו. ורות הולכת ללקט את הלקט, את השכחה ואת הפאה. אז כתוב שמה, אומר בועז לרות, הלא שמעת ביתי, אל תלכי ללקוט בשדה אחר, וגם לא תעברי מזה. וכו תדבקין עם נערותיי. עינייך בשדה אשר יקצור והלכת אחריהן, הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגעך וצמית, והלכתי לכלים ושתית ואשר ישאבו לנערים. הוא אומר לה, הנערים ישאבו מים, את יכולה ללכת לשתות מים מהמים שהם שואבים. אבל כשאת מלקטת, את תלכי יחד עם שורת הבנות ולא עם שורת הבנים. למה? כי הקציר הוא תקופה, הוא לא יום אחד, הוא תקופה ארוכה. ולאט לאט עלולים להיווצר קשר בין הנערים המלקטים לנערות המלקטות, העניים שהולכים המלקטים אחרי הקוצרים, כן? ולכן בועז אומר לרות, אני מבקש ממך תלכי עם הנערות, וכו תדבקין עם נערותיי. רות, שהיא באה משדה מואב, ולא כל כך מכירה את ההלכות האלה ואת הדקדוקים האלה, היא לא כל כך שמה לב למה שהוא אמר, וכשהיא חוזרת הביתה, אז שואלת אותה נעמי, תגידי מה היה היום בשדה, ותאמר רות המואבייה, גם כי אמר אליי, אם הנערין אשר לא תדבקין, עד אם כילו את כל הקציר אשר לי. היא אומרת, אמר לי, תאספי חיטים, את השיבולים שנופלים מהנערים. אבל הוא אמר להם הנערות, היא לא שמה לב להבדל המילים האלה. אמר, תשתי ממה שהנערים שואבים, זה בסדר, כי זה חד פעמי. תלקטי עם הנערות. והיא אומרת, הוא אמר לי ללקוט עם הנערים. אז אומרת על זה, הוא חכמים על זה, רבי חנן בר לוי אומר, לכן הוא קורא לרות המואבייה. כי היא גיורת, אנחנו לא רוצים לפגוע בה, אבל להדגיש, זה טעות, ולכן, ותאמר נעמי אל רות, טוב ביתי כי תצאי עם נערותיו. היא מתקנת אותה מיד. הוא לא אמר לך, תלקטי עם הנערים, תלקטי עם הנערות. למדנו מהדבר הזה הרבה הלכות, כן? למרות שמדובר על קשר של ימי קציר חיטין. כמה זה ימי קציר חיטין? זה לא הרבה זמן, נכון? מדובר בחודש, חודשיים לכל היותר. קהל מדובר. וכל התקופה הזאת היא תקופה שעלול להיווצר בו קשר, ולכן ההלכה אומרת שגם בתקופה כזאת, אם באופן תדיר הם מלקטים יחד הנערים והנערות שיבולים בשדה, זה איסור של ייחוד. אגם שיש שם הרבה אנשים ואין שם שום בעיה וזה לא חדר סגור וכולם רואים, זה נקרא ייחוד. אין ספק שההלכה הזאת מאוד מאוד מקשה קושיה גדולה על חברה מעורבת. זאת אומרת, כל מקום שיש תנועת נוער מעורבת, עוברים על ההלכות האלה. אז אני יודע שיש כל מיני פוסקים שבאו ואמרו שאתה תדחק, יש תשובה אפילו לשריד אש ששאלו אותו. אז הוא אמר להציל מפני נישואי תערובת, טוב, התירו. בשעתך וכו'. הוא התיר על זה בחוץ לארץ מפני נישואי תערובת. אפשר להבין מה היה בסיס היתר שלו, וגם עליו חלקו. אבל אין ספק שבמקום שאין את החשש הזה, זאת אומרת פה בארץ ישראל, כל היתר של חברה מעורבת, בין אם זה בתנועת נוער, ובין אם במקום אחר, הוא מאוד מורכב ומאוד בעייתי, ודאי בלימודים קבועים, זה דבר מאוד מאוד מורכב ובעייתי. אני לא יודע אם יש יותר ללמוד בתיכון מעורב, שזה הגיל הבעייתי, כיתות א', ב', ג', שעדיין אין יצר לאדם, זה משהו אחר. אבל מאחר כיתה ג', זה כבר מתחיל להיות מורכב, ובתיכון זה ממש ממש מורכב. שואלים אותנו אנשים, טוב, מה לעשות אם אדם רוצה ללמוד רפואה, ואין מקום שאפשר ללמוד רפואה בנפרד, או מה תעשה אישה שרוצה לעבוד בסופרמרקט, יש שם תמיד עובדים קבועים. התשובה היא, שצריכים מאוד לשמור על דיסטנס, מה שקוראים ריחוק. שלום שלום, לא מה שלומך, לא מה אכלת, מה שתית, איזה חולצה יפה יש לך, וכן על זה הדרך. כל הערה מהסוג הזה היא פשוט אור אדום שצריך להיזהר ממנו. אז גם אם מי שנאלץ ללמוד בחברה מעורבת, נגיד רפואה או משפטים ודברים מהסוג הזה, קודם כל יעדיף מקום נפרד. ואם אין מקום נפרד, אז לא להתחכך, לא להסתחבק, לא לדבר מילים שלא שייכים. חוץ מהדברים הכי קצרים והכי ענייניים, אין לך מה לדבר עם בחורים, ואין לך מה לדבר עם בחורות. אתה תדבק עם החברים, היא תדבק עם חברות, כמו בסיפור של שדה בועז, שאומר לה, את תדבקי עם נערותיי, הנערים ידבקו עם הנערים, יכול להיות שתיפגשו מדי פעם, אבל השיעות התמידית היא שיעות, לא שיעות מעורבת, אלא שיעות נפרדת, וזה עצה לכל מי שלומד במקומות כאלה. יש על זה סעיפים מפורשים בשולחן ערוך, אבן העזר, בסימן כף ב' כתוב, אין ממנים אדם, אפילו נאמן וכשר, להיות שומר בחצר שיש בו נשים. זאת אומרת, לא שמים שומר באולפנה של בנות. שולחן ערוך, הלכה מפורשת, כן? אותו דבר, לא ימנה אדם אפוטרופוס על ביתו. זאת אומרת, אדם לא יכול להגיד, אני בבית שלי שם מישהו שיטפל בבית, כמו יוסף בבית פוטיפר, כן? כולנו יודעים מה קרה מעצם השיעות התמידית, כן? למרות שהדלת פתוחה וכו'. תמיד יש יום שאנשים, אין מאנשי הבית שם בבית, וזה מקום לתקלה. אז זה שלוחן ערוך מפורש, אומר, לא שמים אפוטרופוס בתוך ביתו, וכן להפך, זאת אומרת, אם יש בתוך הבית איזו אישה שהיא עובדת, מנקה, אשתך לא בבית, העובדת נמצאת, אתה צא החוצה. תגיד, רגע, אבל אשתי יכולה לבוא כל רגע? לא, אם זה עובדת קבועה, שהיא באופן קבוע נמצאת בבית, כן? אתה לא יכול להיות לשהות בבית שהיא נמצאת. אם עובדת חד פעמית, ואשתך עשויה להיכנס כל רגע, אז אתה יכול להיות שם זמן קצר, כיוון שהדלת פתוחה ואשתך יכולה להיכנס, זה בסדר. אבל אם זאת עובדת קבועה, שעלולים לבצר קשרים מעבר לשלום שלום, אתה לא יכול להישאר בבית כשהיא נמצאת בבית. זה הלכה. עוד כתוב אפילו יותר מזה. אדם צריך, אם הוא תלמיד חכם, להקפיד על עצמו יותר. אומר השולחן ערוך, אסור לתלמיד חכם לשכון בחצר שיש בה אלמנה. אפילו אינה מתייחד איתה, מפני החשד, אלא אם כן, אשתו אמו. זאת אומרת, זה לא מדובר פה על ייחוד, כל אחד גר בבית שלו, זה רק חצר אחת. מה זה חצר אחת? זה כמו פעם, שהיה חצר, ובתוכה יוצאים כמה בתים, נכון? אז זה דלתות סגורות וכו', אבל זה חשד, ותיזהר, אל תביא את עצמך לידי חשד. אלה דוגמאות למקרים שבהם אין ייחוד, אבל יש שהות צמודה מדי, קרובה מדי, דירה מדי, במקרים האלה צריכים, כמו שכולנו רואים, משנה זהירות, גם מחמת האיסור וגם מחמת החשד. יש סיפור בגמרא, סיפור בגמרא מסכת תענית, מספרת על חכם אחד, קראו לו אבא אומנה. מה זה אומנה? אומנה זה אדם שעוסק בהקזת דם. אוקיי? אנחנו היום, יש לנו תרופות ללחץ דם, אבל בזמנם, כשהיה לאדם לחץ דם, מה שהם היו עושים כמו תרומת דם, הקזת דם, והיה אנשים שהיו מתמחים בנושא הזה, לעשות את זה בצורה נכונה. אומרת הגמרא, ואת אלה שלמה כל יום ממטיב את הדרכיה. כל יום היה מגיע לו שלום מהשמיים. איך זה מגיע לו? מה זה גילו אליהו? איזה מדרגה זאת בדיוק? אני לא יודע. אבל כל יום, אביי אומרת הגמרא, אחד מגדולי האמוראים, היה מקבל שלמה מרקיע ממה לשבתא למה לשבתא, פעם בשבוע. רבא אומרת הגמרא, גם כן אחד מגדולי האמוראים, היה זוכה לקבל פעם בשנה, ממה ליום עד הכיפורה למה ליום עד הכיפורה. מערב יום כיפור לערב יום כיפור היו שולחים למשמיים, שדר, הכל בסדר, כאילו תהיה רגוע. אומרת הגמרא, אבייש הבין שהוא כל שבוע, והרופא הזה, הרופא הזה מקבל כל יום, חל שדעתה, אמר מה זה? איך זה יכול להיות? אומרת הגמרא, אמרו ללומצית למי ועד כי עובדה דעה באומנה, אתה לא יכול לעשות כדרכו. מה היה ועובדה? אומרת הגמרא, הוא היה בתור רופא, מפריד גברים לחוד, נשים לחוד, וכשהיה צריך לעשות הקזת דם לאישה, היה שם עליה בגד, ודרך הבגד הזה הוא היה מאתר את המקום שבו עושים את הדקירה ואת הקזת הדם, כדי לא להסתכל עליה. אם הייתה מגיעה אישה לא צנועה, היה לו בגד מיוחד בשבילה שתלבש כדי שלא יסתכל עליה. ועוד אומרת הגמרא, הוא היה כל כך מקפיד בצדקה, ויש שם תיאור ארוך, לא נקרא את כל התיאור הזה. מה שחשוב להבין, שכאשר אדם מקפיד על הצניעות, מקפיד על ההלכות האלה, זה מזכה אותו למדרגות כאלה, שאפילו תנאים גדולים לא יכולים להגיע למקום הזה. אז דיברנו על הכללים האלה, אבל יש עוד כלל מאוד משמעותי, שנקרא דרכי הדרכי נועם. מה פירוש? זאת אומרת, כל ההלכות האלה של זהירות הן מאוד משמעותיות. התחלנו מהסיפור של בנות מדיין ובנות מואב, שחוסר זהירות הפיל 24 אלף חללים בעם ישראל, כדי להבין שדברים קלים שאדם לא חושב שיש בהם איסור, הם עלולים לגרור אותו ולהפיל אותו לאיסור, ולצערנו זה קורה יותר מאשר פעם אחת, וכל פעם שזה קורה זה ממש כאב לב, לא רק כאב לב, זה מרחיק את הגאולה לצערנו, זה מרחיק את המשיח פסוקים מפורשים בתורה, שהתורה אומרת על כל האיסורים האלה של עריות, ולא תקיא אתכם וכו'. מצד שני, כל הדבר הזה צריך לעשות בזהירות מרובה, בזהירות גדולה, באופן שלא יהיה חלילה פגיעה במישהו. מספרים על רב שלמה זמן אוירבך, שפעם אחת הוא נסע באוטובוס לישיבה שלו. הוא היה גר בשערי חסד ומלמד בישיבת כל תורה בבית וגן. ואישה באה וישבה לידו, אז הוא לא זז, ורק כשהגיעה התחנה, לא התחנה שלו, תחנה אחרת, אז הוא קם וירד בתחנה, והלך ברגל מהתחנה ההיא עד לישיבה. הכל כדי שלא לפגוע באותה אישה, הוא לא רצה לשבת, חשש נגיעה וכו', אבל כן, הוא גם לא רצה לפגוע בה, והדברים האלה הם חשובים. יש תשובה של הרדב"ז בחלק ד' סימן ב', אלף עין וו. שאלת, ראובן ואשתו שהיו במחבוע, ואין שם אדם לשמשם, וחלתה, והיא נדע. האם יכול בעלה לגע בה, להשכיבה, להקימה, לעשות כל צרכיה, אם הוא רופא, אם יכול למשש לה דופק, אם הוא אומן, אם יכול להקיז לדם, ואם יש חילוק בכל איש שיש בו סכנה, לכל איש שאין בו סכנה. זו שאלה שלא הייתה ריבש, רדב"ז. והרדב"ז כותב, לכאורה, אומר, היה נראה דבר זה אסור, שהגמרא אומרת שאסור אפילו לגוע באישה, אפילו לא באצבע קטנה, שמכיוון שעות היא נידה, אז האיסור הזה הוא איסור תורה, הגמרא אומרת, משווה אותו לאשת איש, כן? אז אם כן, זה לא משנה, בין חלתה היא, בין חלה הוא, לכאורה אין הבדל, מכיוון שזה דבר שאסור שם יבוא לידי עבירה. אז נכון שהתירו ייחוד בין איש לאשתו נדע, אבל לא התירו שהוא ירים אותה, שישכיב אותה, יקים אותה, ייגע בה, כן? לא התירו. אז הוא אומר, מה הדין? אז הוא אומר, מכיוון בדרך כלל, כאשר אדם נמצא בביתו ואשתו חולה, הוא צריך לזכור אנשים אחרים, או נשים אחרות, שיטפלו באשתו, כן? אבל כאשר הם נמצאים במחבו, כמו השאלה שהרדב"ז נשאל, אין אנשים אחרים. אז מה, ישאיר אותה שתמות? חס ושלום, כל אחד מבין שלא. וכלשונו, אין פה דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום, כן? ולכן במקרה כזה הוא כותב להתיר, שלא כמו שכתב תרומת יד השם. וזה דבר מאוד, מאוד משמעותי לדעת אותו. כל המושג הזה של דרכי הדרכי נועם. שפה, במקרה הזה, ששניהם היו במחבור, אז הרדב"ז מתיר להשכיבה ולהקימה, לעשות צרכיה. אם הוא רופא, אז הוא יכול למשש להדוף וכו'. אבל זה רק במקרה כזה, לא במקרים אחרים. לא במקרה שאין פיקוח נפש. זאת אומרת, כלפי מה הדברים אמורים. שאלה שתמיד אנשים נשאלים, מה הדין אם אישה מגישה לך יד ואומרת לך שלום, האם תלחץ ליד? והתשובה היא לא. אין היום אישה בישראל, אני חושב, שלא יודעת שגברים דתיים לא לוחצים יד אנשים. ואם היא מגישה לך יד, אז צריך להגיד לגברת, אני מאוד מכבד אותך, וזה אנחנו לא נוהגים. מקפידים בדבר הזה. וכשאדם מקפיד בדבר הזה, אז מכבדים אותו. וכשאישה מקפידה בדבר הזה, מכבדים אותה. ואם הגבר מגיש ליד, יחילו בדרך ארץ, כמו שהכבוד שלך חשוב, גם הכבוד שלי חשוב. מה, למה הכבוד שלו יותר חשוב מהכבוד שלך? ובזה לא אומרים דרכי הדרכי נועם. מכיוון שאנחנו יכולים להתנהל בנועם גם בלי לוותר על ההלכות האלה. ודאי לא כאשר דודות באות ומחבקות אותך, שזה ודאי דבר שלא שייך. אין שום היתר בדבר הזה, אין שום צורך בדבר הזה. אני זוכר שפעם שאלו את הרב, אומר, יש מקומות, צרפת למשל, שם מדרכי הנימוס, שכל אחד מנשק כל אחד, ובמקום להגיד שלום, לא לוחצים יד, הם פשוט, תרבות הבל, באמת, לצערנו, במקומות האלה יש הרבה פריצות. אבל זה מגיע ממקום כזה של, של פריסת, פריקת גבולות הצניעות. יש גבולות צניעות. הגבולות האלה שחכמים קבעו אותם, הם הגבולות שמאפשרות לחיות בצורה מתוקנת, בגברים, בנשים, במקום אחד. לא צריך רחובות נפרדים, לא צריך חנויות נפרדות. אבל כן, אבל זה כשמקפדים על גבולות הצניעות, אבל כשלא מקפדים על גבולות הצניעות, וכולם לוחצים ידיים ומתחבקים ומתנשקים, שום דבר לא יעזור לך, כן? הדבר הזה פשוט הוא דבר שמפריע ומקלקל. אני מזכיר את הדברים האלה כי כמו שפתחנו ואמרנו, כל הסיפור של בנות מואב, בנות מדיין, מתחיל מכך שאנשים הולכים לקנות בגדי פשטן, הם מדברים קצת עם הצעירות, שותים קצת יין, שותים קצת בירה, מבלים יחד. הבילויים האלה זה בסוף מקור כל התקלות בנושא פריצות. כן, למרות שלשתות בירה זה לא איסור, ולשתות יין זה לא איסור, אבל לשתות יין במסיבת חברים, גברים ונשים, זה מקור לתקלות גדולות, ומשם מאוד מאוד צריך לברוח. משם צריך להיזהר, והתקלות האלה שהיו בזמן כניסתם של ישראל לארץ, הם היו מקור תקלה גדול. זאת אומרת, ישראל יכולים לנצח את סיחון, ואת אוג במלך הבשן, ענקים הכי חזקים שיש, ששרדו מתקופת המבול, יכולים להתמודד מול הקללות של בלעם, והם חסינים מפני כל הכללות שלהם, כן? אבל הם לא יכולים להתמודד עם נפילות בענייני הריות. והדבר הזה מפיל 24,000 אחי ורעי, זה מספר כל החללים שהיו לעם ישראל מקום המדינה ועד היום, כולל כל פיגועי טרור. זה המספר, מספר נורא, מספר עצום. הכל ממה? ממה שקונים כלי פשטן, שותים קצת יין ומקשקשים ומדברים. אנחנו צריכים לדעת שהסיכון הזה עורב לפתחנו, במיוחד בדור הזה, וטוב יעשה אדם, טוב תעשה אישה, טוב יעשה כל גבר, שבפרשה הזאת, פרשת הברכות, ידע לומר על עצמו, אני נזהר כפל זהירות, והתקדשתם והייתם קדושים. אדם מקדש עצמו מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה. מקדש עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה. והיא נועם אדנו עלינו עלינו, ומעשה אדנו כוננה עלינו, ומעשה אדנו כוננהו. חזקו, אימצו.